שכר לימוד אוניברסיטאי בישראל נחשב לאחד מהגבוהים בעולם המערבי, ולכן סטודנטים פוטנציאליים צריכים לשקול מראש כיצד הם הולכים לממן את שכר הלימוד שלהם. אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות הלוואה מהבנק או מגוף פיננסי אחר. כדאי לדעת שיש יתרונות רבים להלוואה כסטודנט, מכיוון שלבנק יש אינטרס למשוך את קהל היעד הזה, בעיקר כי מדובר בצעירים שהולכים להיות משכילים. כמובן שחשוב להיזהר שלא ליפול ברשת של רמאים שמציעים הלוואות, וכן לוודא שאתם אכן חייבים את ההלוואה לפני שלבוקחים אותה. כל הפרטים בכתבה שלפניכם. כאשר סטודנטים מעוניינים לקחת הלוואה מהבנק, עליהם להבין היטב מה היתרונות והחסרונות העומדים בפניהם, הן מבחינתם, והן מבחינת הגוף שנותן את ההלוואה. מבחינת הסטודנט יש כמה יתרונות בלקיחת הלוואה שמטרתה מימון של שכר הלימוד. שכר הלימוד במדינת ישראל הוא יחסית גבוה. הוא יכול לנוע בין סכום של 10,500 שקל לשנת לימוד באוניברסיטה, ועד סכום של 33,000 שקל לשנת לימודים במכללה. בדרך כלל לסטודנט ממוצע אין את הסכומים האלה כדי לממן לעצמו תואר. לכן, אחד הפתרונות השכיחים הוא לקיחת הלוואה. ההיגיון בלקיחת הלוואה הוא שאומנם בזמן התואר לסטודנט אין את הסכום הנדרש, אבל בסוף התואר ככל הנראה הוא ימצא עבודה טובה ואז יהיה לו את הסכומים האלה. לכן, כשהסטודנט לוקח הלוואה הוא בעצם חי על חשבון העתיד של עצמו. גם לנותני ההלוואה יש אינטרסים ביצירת מסלולים ייעודיים דווקא לסטודנטים. האינטרס הראשון הוא שיש כמות לא מעטה של סטודנטים שצריכים הלוואה כזאת, כלומר יש ביקוש. הבנקים, חלק מנותני ההלוואות, מרוויחים לא מעט מכל הלוואה, הרווח העיקרי הוא מהריבית, ולכן יש אינטרס לבנק שכמה שיותר סטודנטים ייקחו ממנו הלוואה. לצורך כך, כל בנק ינסה ליצור תוכנית אטרקטיבית יותר לנתינת הלוואה. אינטרס נוסף שיש לבנק הוא שסטודנט נחשב כלווה בטוח. לרוב, הסיכוי של אדם שלומד במוסד אקדמאי למצוא בסוף התואר שלו עבודה טובה הוא די גבוה, וממילא הבנק לא חושש שהסטודנט יתקשה להחזיר את ההלוואה. אינטרס שלישי ואולי הגדול ביותר של הבנק כנותן ההלוואה הוא שהסטודנט נמצא בתחילת דרכו בשוק העבודה. המשמעות של זה היא שבמידה והחוויה שלו מהבנק תהיה טובה, סביר מאוד להניח שהוא יישאר עם הבנק הזה לכל חייו. מסיבה זו הבנקים עובדים מאוד קשה לשכנע כמה שיותר אנשים באופן כללי לקחת דווקא מהם הלוואות ובפרט שסטודנטים ייקחו מהם הלוואות. כמה תעלה הלוואה מהבנק? נתינת הלוואות היא חלק מדרכי ההכנסה של הבנק. הרווח של הבנק נובע בעיקר מהריבית שהוא גובה על ההלוואה. דרך החישוב של הריבית משתנה בין כל הלוואה והלוואה ובין כל בנק ובנק. בגדול, דרך החישוב של הריבית מתבססת על רמת הסיכון שהבנק לוקח כאשר הוא נותן את ההלוואה. שני הקריטריונים הדומיננטיים הם מי לוקח את ההלוואה, על הבנק יבדוק האם אפשר לסמוך עליו שיהיה לו את הכסף להחזיר את ההלוואה בסוף. הקריטריון השני הוא תוך כמה זמן הלווה יצטרך להחזיר את הכסף. כאשר אלו שני הגורמים המרכזיים לבחירה בלווים מתאימים, לכאורה מצבו של הסטודנט הוא לא טוב. ההכנסה של סטודנט ברגע לקיחת ההלוואה היא בדרך כלל לא גבוהה, וכשהבנק בא לבחון מי הוא אותו בן אדם שלבוקח את ההלוואה, הוא רואה אדם שאין לו הכנסה יציבה וגבוהה. לכן, אם סטודנט היה רוצה לקחת הלוואה רגילה ולא מותאמת, הוא ככל הנראה היה מקבל ריבית די גבוהה. עם זאת, הרענו בסיבות שציינו למעלה שיש לבנקים אינטרס גדול בזה שהסטודנטים ייקחו מהם הלוואה ולכן הם יצרו מסלולים ייחודיים שמיועדים דווקא לסטודנטים, בהם למרות המצב הכלכלי הנמוך כרגע, הם יהיו זכאים לתנאים יותר טובים. כך למשל, הריבית הקבועה היום היא 0.1%. הריבית היום, אוגוסט 2020, היא יחסית מאוד נמוכה בעקבות משבר הקורונה. הבנקים מוסיפים על הריבית הזאת בהתאם לסוג ההלוואה. בבנק הפועלים למשל בשביל שסטודנט ייקח הלוואה כדי לממן את שכר הלימוד, הוא יצטרך לשלם 1.5% ריבית, פלוס 0.5 על הריבית הקבועה. בבנק דיסקונט בתנאים מסוימים לא תצטרכו לשלם בכלל ריבית, על הלוואה לצורך מימון תואר ראשון. חשוב לזכור, הבנקים הם לא עמותות או קרן ללא מטרת רווח, אלא יש להם אינטרס ברור שהוא להרוויח כמה שיותר כסף, לא לחלק אותו. אם הם מציעים לסטודנטים הלוואות עם ריביות נמוכות או אפילו הלוואות ללא ריבית בכלל, בסוף זה יושב על אינטרס מסחרי שלהם. לפיכך, קודם כל צריך לקרוא את כל האותיות הקטנות וכל התנאים, כי יכול להיות מצב שהם בונים על זה שלא תחזירו את הכסף, ואז אחרי מועד הפירעון הריבית תקפוץ מאוד. ואפילו אם אין אותיות קטנות, חשוב לבוא לחיפוש אחר מלווה עם עיניים פקוחות. הלוואות לסטודנטים. אם אין כמח אין תורה, פתרונות למימון בדרך אל התואר. צרו איתנו קשר בוואטסאפ 055-308-7500. ELUNS.COIL. האם הבנקים הם המלווים היחידים עבור סטודנטים? הבנקים הם הגוף המלווה הכי גדול בנמצא, אך הם לא היחידים שיכולים לממן הלוואות. דרך נוספת להלוות היא דרך גוף הלוואות חוץ-בנקאיות. אפשר לחלק את הגופים הללו למספר סוגים. הסוג הראשון הוא גוף חוץ-בנקאי למטרות רווח. יש בישראל כמה חברות שעוסקות בשיטת הלוואת המונים. בפשטות זה אומר שיש אנשים עם המון כסף, ויש אנשים שצריכים כסף, החברה שמתעסקת בזה מקשרת ביניהם וגוזרת חלק מהרווחים. מה שחשוב לדעת לגבי בהלוואה מגופים כאלו, וגם באופן כללי לגבי גופים חוץ-בנקאים, זה שלא תמיד יש להם מסלולים לסטודנטים. בדרך כלל יש להם מסלול אחד עם ריבית קבועה לכל סוג הלוואה על פי קריטריונים של משך הלוואה והיסטוריה כלכלית של הלווה. וכמו שאמרנו, בנתונים יבשים לסטודנט אין הרבה סיכויים לקבל ריבית טובה. דרך שנייה היא פנייה לעמותות. לדוגמה, האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית היא אופציה לקבלת הלוואה ללא ריבית. הבעיה היא שהתנאים לקבלת הלוואה קצת יותר נוקשים. צריך גובה מסוים של משכורת קבועה, ואם אין ללווה משכורת כזאת, הוא צריך להשיג שני ערבים ועוד לווה נוסף. אופציה נוספת היא כמובן לבקש הלוואה מאחד הקרובים או חברים. הבעיה הברורה מזה היא שכמאמר השיר, חברים וכסף זה לא הולך ביחד. המכללה כמלווה. אז אחרי שדיברנו על הבנקים שמלווים, ועל גופים חוץ-בנקאים שמלווים, הגורם השלישי שיכול להלוות הוא המכללה בעצמה. כמו בשני המקרים האחרים, גם למכללה יש אינטרס בנתינת ההלוואה לסטודנט. הרצון של מכללות הוא שהתלמידים שלה ילמדו בצורה הכי טובה, והם יודעים שבמידה והסטודנט ייקח הלוואה שההחזר החודשי שלה גדול מדי, הוא יקדיש את עיקר כוחו וזמנו למצוא עבודה כדי להחזיר את ההלוואה וילמד פחות טוב. לכן המכללות מציעות הלוואות שבהן בזמן חודשי הלימוד ההחזר החודשי הוא מאוד נמוך. בדרך כלל ההחזר הוא רק הריבית, ובסוף לימודי התואר ההחזר החודשי עולה מתוך נקודת הנחה שהסטודנט ימצא עבודה יותר מרוויחה. אפשר לקבל את ההלוואה גם דרך המכללה עצמה, אך יש גם קבוצות שמתווכות. קבוצת שקל, שקט כלכלי לכולם, לדוגמה, מציעה הלוואות במסלול הכי מתאים לסטודנט. הרעיון שלהם הוא שלא כל הסטודנטים יודעים לנווט בין כל ההצעות ולחפש את ההצעה הכי טובה בשבילם, ולכן הם מציעים לעשות בשבילם את העבודה. סוגי הלוואות נוספות לסטודנטים. עד כאן דיברנו בעיקר על הלוואה יהודית בשביל שכר הלימוד, אך יש גם מסלולים להלוואות לכל צורך. כידוע, צורכי הסטודנט הם לא רק שכר הלימוד, אלא יש גם צרכים נוספים. לדוגמה, סטודנט שגר רחוק מהאוניברסיטה או המכללה ורוצה לקנות רכב, או אפילו רמת חיים קצת יותר גבוהה ממה שהוא יכול להרשות לעצמו כרגע. לצורך כך, הבנקים והגופים המלווים מציעים גם מסלולים להלוואות לכל צורך לסטודנטים, מעבר לשכר הלימוד נטו. גם כאן התנאים יהיו יותר טובים מהלוואה רגילה, מכיוון שהלווה הוא סטודנט, בדרך כלל התנאים יהיו פחות טובים מהלוואה לצורך שכר הלימוד. נקודות נוספות חשובות. בדרך כלל ההלוואה לשכר הלימוד תהיה ההלוואה הגדולה הראשונה שהסטודנט ייקח בחייו. חשוב מאוד לשים לב בלקיחת הלוואה ויצירת המסלול להחזרה חודשים שהלווה יכול לעמוד בתנאים. כאשר ההלוואה מחולקת לחלקים והריבית נקבעת, ממילא נוצר סכום ההחזר החודשי, ובמידה והלווה לא יעמוד בהחזר החודשי הוא יכול להיכנס למצב בעייתי מאוד. הריבית יכולה לעלות מאוד וסכום ההחזר יהיה הרבה יותר גדול מסכום ההלוואה. חשוב מאוד לא להיכנס בכלל לבעיה הזאת ומראש לסכם על תנאים שבטוח שאפשר להתמודד איתם. לצורך כך צריך לעשות שיעור בית ולבדוק כמה משכורת הייתה לכם עד היום. מה הצפי של המשכורת? כמה זמן יעבור עד שתתחילו לעבוד בעבודה אמיתית? עוד נקודה חשובה היא שעדיף תמיד לקחת כמה שפחות כסף בהלוואה עם ריבית ולנסות להשיג את שאר הכסף ממקורות אחרים. הלוואה עם ריבית זה אומר שסכום ההחזר יגדל ביחס לגודל ההלוואה. לדוגמה, אם אדם ייקח הלוואה של 100 שכים 4% ריבית, הוא יצטרך להחזיר 104 שח. אם הוא ייקח הלוואה של 1,000 שכים 4% ריבית, הוא יצטרך להחזיר 1,040 שח. סכום הריבית אומנם באחוזים נשאר אותו דבר, אבל בסופו של דבר הוכפל פי 10. נקודה אחרונה והכי חשובה, בשום אופן לא להתפתות אחרי מודעות עמומות או סמסים מוזרים שמציעים הלוואות עם תנאים שנראים כחלומיים. המודעות האלה יכולות להתברר כשוק אפור. למעשה, הלוואות בשוק האפור זה נראה חלומי, אבל הריבית עלולה לעלות בהרבה אחוזים מהר מאוד, ובמידה ולא עומדים בהחזרות יש להם דרכי גבייה שיכולות להיות מאוד לא נעימות. לסיכום, סטודנטים שמעוניינים לקחת הלוואה למימון שכר הלימוד יכולים לעשות זאת בתנאים טובים מאוד. הבנקים מצידם עושים זאת גם אם אין להם רווח משמעותי מזה, כי הם בונים על הסטודנטים כלקוחות טובים בהמשך. יש אלטרנטיבות נוספות לסטודנטים שמעוניינים בהלוואות, וחשוב מאוד לשים לב לפרטים הקטנים בתנאי ההלוואה על מנת שלא ליפול ברשת של רמאים או של גופים לא מספיק אמינים מהשוק האפור.